שלום וברוכים הבאים לקצת טק, הפודקאסט שמספר לכם על כל מה שקרה בטק בשבוע שעבר. אני ספי קלר.
ואני שני קיינן.
יש לנו פרק מאוד מיוחד, הרבה מאוד אייטמים מ-The Verge, מאפיין decentralization מובהק.
אני, זה מעניין שאומר decentralization, אני חושב שהמאפיין הוא כזה האחריות של הבן אדם. Mm-hmm. אני חושב שבכל האייטמים שלנו האחריות של הבן אדם והיכולת שלו להיות גורם משפיע בחיים, זה משהו קריטי, וכמה הוא צריך לעשות את זה. אבל נראה לי שאנחנו נצלול ישר פנימה, באייטם שפתח את כל הסיפור הזה.
נכון.
אז מה שמענו?
אוקיי, אז ה-CEO שכולם אוהבים לאהוב, מרק צוקרברג, הוא התראיין, זה היה רעיון עם איזה דוקטור למשפטים, איפה זה היה?
למשפטים זה היה? נראה לי, כן, זה היה כן, בהרווארד ביזנס ריוויו.
כן. והוא אמר, אנחנו שוקלים משהו שיכול להיות potentially interesting, ביטוי מאוד אמריקאי, נכון? potentially, אני לא יודע אם זה מעניין, זה יכול להיות מעניין, להעביר את המודל של ה-authentication, נכון? אנחנו שאנחנו משתמשים בהרבה מאוד מוצרים, אומרים לנו sign up עם פייסבוק.
נכון, קוראים למוצר הזה פייסבוק קונקט, דרך אגב.
בדיוק.
והם חשבו להעביר את המוצר הזה, אומרים, אנחנו רוצים להעביר את זה לבלוקצ'יין. אוקיי.
בוא שנייה נבין בדיוק. מה המוצר הזה.
בדיוק.
מה זה עושה בכלל? כשאני בתור משתמש בא ועושה sign up עם פייסבוק, אוקיי? זה בעצם אומר, יש עכשיו, אני עושה sign up לאיזשהו תוכנה, אפליקציה שמישהו בנה, נכון? ואני משתמש בקרידנצ'לס שלי, באינפורמציה שיש לפייסבוק עליי, כדי להתממשק עם אותה תוכנה אחרת.
Yeah, אז נחלק את זה לשלושה דברים, זה עושה שלושה דברים. האמת שזה קורה בהמון מקומות, גם בעולם של הרכב והדאטה. Mm-hmm. אז הדבר הראשון שעושה זה identification. כזה, אתה מזהה את עצמך כעצמך. Mm-hmm. Okay, יש קומות שזה רלוונטי יותר, יש קומות שזה רלוונטי פחות, אבל אתה עושה את זה.
אתה מציג תעודת זהות.
נכון, מציג תעודת זהות שמקובלת ברשת. ככל שהמידע רגיש יותר, התעודת זהות תצטרך להיות יותר מאפיינת אותך.
ומי נפיק לך את תעודת הזהות הזאת?
פייסבוק.
משרד הפנים של האינטרנט.
משרד הפנים של האינטרנט, נכון. דבר השני שאתה עושה, זה authorization. כזה, אתה מאפשר להשתמש בקרדנשל שלך, עדיין לא בדאטה, בשביל להתחבר. הדבר השלישי שאתה עושה, וזה המסך שקופץ ואומר לך מה האפליקציה תעשה, כזה, אומר, נותן קונסנט לדברים ספציפיים. מה אתה מאשר שיעשו?
נכון.
אז זה מה שקורה שאתה מתחבר לספוטיפיי דרך פייסבוק.
ומה הדבר הראשון שלמדו במסך הזה, דרך אגב, סתם אם זה אנקדוטה מעניינת?
אנחנו לא נכתוב...
אנחנו לא נכתוב לך על הקיר.
זה הדבר שאני תמיד מחפש.
וזה תמיד יהיה כתוב שם, כי אנשים פשוט הבינו את זה בשלב מאוד מהר, שאל תשימו לי שיט על הוול. אנשים רואים את זה, כזה...
תקשיב, אני... אנקדוטה. אני... השלב שבו התחלתי לחפש את זה, זה היה אחרי שהמדריך שלי במכינה, בחור דתי בשנות ה-45 שלו, התחיל לפרסם פעמיים ביום בגדי ים. זה כזה, בן אדם שלא הייתי איתו בקשר 6 שנים בערך, אמרתי, זה חברות, כזה, התקשרתי, אמרתי לו, תקשיב, כזה...
יש בעיה?
יש בעיה, תטפל בזה, ואני אומר לך כי אכפת לי ממך.
וואו.
כן, אז מאז אני מחפש. בקיצור, זה מה שזה עושה, נותן אפשרות להשתמש במידע שלך, בעיקרון, זה האפשרות של, שלך להגיד לפייסבוק, תנו את המידע שלי ל-X, בגלל ש-X משפר לי את החיים דרך הפלטפורמה שלכם.
אוקיי, ומה התוכנית המוצעת?
אז מה שמרק צוקרברג אומר, שמעו, נכון להיום אנחנו עושים את זה. זאת אומרת, אתם מאשרים לנו, הדאטה שלכם אצלנו, ואנחנו מאשרים למישהו אחר להשתמש בזה. אוקיי? מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים, במקום שזה יהיה אנחנו, אנחנו רוצים לשים את הדאטה שלכם על הבלוקצ'יין, בשליטה שלכם, עם המפתח שלכם, וכל פעם שמישהו רוצה לעשות את זה, אתם תאשרו לו, עצמאית. אנחנו לא רוצים להיות שם. עכשיו, יש פה הרבה דברים מעניינים בגישה הזאת. קודם כל, הדבר הראשון שקפצתי, פייסבוק אומרת שהיא רוצה לוותר על הדאטה שלנו, ולתת לנו שליטה עליו? וכזה, כל מי שרוצה יוכל לדחוף את הידיים המלוכלכות שלו פנימה, ולהשתמש בשביל לבנות אפליקציות? זה לא העסק הכי גדול שלה? זה הדבר הראשון שקפץ. דבר שני שקפץ זה כזה, גאונים. יש פה משהו מאוד מאוד גאוני, הוא לא מדבר על זה בכתבה, אבל צריך להגיד, מהרגע שאתה זה שמאשר למישהו להשתמש במידע שלך, סתם, Cambridge Analytics, זה לא אשמת אף אחד אחר.
שהוא הזכיר את הדוגמה הזאת ספציפית. נכון. הוא הזכיר את קיימברידג' אנליטיקה.
אבל לא סביב זה. הוא הזכיר את זה כזה, אנחנו לא, אם אתם תאשרו, אנחנו הפעם לא נוכל לעצור. מה שקרה עכשיו, קיימברידג' אנליטיקס התפוצץ, ואז פייסבוק חתכו את הגישה.
ומה שהוא אומר שמה, הוא אומר, תחשבו על זה, שאם אתם רוצים לעבור לעולם שהוא decentralized, היכולת to hold people accountable הרבה יותר קשה. פייסבוק, אתם יודעים איפה למצוא אותנו, יש לנו משרד אחד, יש להם הרבה משרדים גדולים, ותזמינו אותנו לשימועים, תנו לנו כנסות, זה בן אדם אחד. לעומת זאת, אם יש לכם עכשיו מלא אפליקציות וללכת לאסוף אחרי כולם ולראות מי משתמש לא טוב, זה נהיה הרבה יותר קשה.
אגב, וגם, לא בטוח שיש פה משהו לא חוקי. זאת אומרת, אם אתה השארת לקיימברידג' אנליטיקס להשתמש במידע שלך, וכזה רשמת ב-Terms of Service שאף אחד לא קורא כזה, אני הולך כזה להשתמש בך בניתוח פוליטי. למה הם עשו משהו לא בסדר? המקסימום שאתה יכול לעשות זה כזה לשים הודעות בעיתונות, ככה משתמשים במידע שלך, ולקוות שמישהו יראה את זה.
עכשיו, בוא נדבר על החזקת מידע רגיש, אוקיי? יש חברה, קוראים לה סטרייפ. סטרייפ נותנת שירותי סליקה, שירותי תשלום. הרבה מאוד תוכנות שרוצות לקחת כסף מאנשים, ורוצות לגבות מהם כסף על בסיס סאבסקריפשן, משתמשים בפתרונות של סטרייפ, נכון? מה אחד ה-value prop הכי גדולים שסטרייפ נותן? אני לא צריך להחזיק פרטי כרטיס אשראי.
נכון.
אם אני לא מחזיק פרטי כרטיס אשראי, אפשר לפרוץ ולהשיג את פרטי כרטיס אשראי. אני לא לייבל.
אני לא לייבל, ואין מלא, צריך להגיד, יש המון רגולציה סביב החזקת כרטיסי אשראי. זה לא בקור פרופשנצי שלי לייצר את הרגולציה הזאת, ואם אני אעשה, אני בטח ילך למינימום האפשרי.
נכון.
אני נותן את זה למישהו אחר, שסטרייפ כנראה, אני מנחש, הבטיחות שלהם סביב כרטיסי אשראי היא כנראה פסיכית. והם יעשו עבודה מדהימה.
וזה המחשה טובה לפי דעתי לסיפור של אני לא תמיד רוצה להחזיק כמה שיותר דאטה. יש דאטה שאני ממש מסוכן, אין לי מה לעשות איתו יותר מדי, הייתי משלם לאנשים שיקחו אותו, אני לא רוצה אותו.
נכון, אבל פה אני לא בטוח שהדוגמה הזאת תקפה לפייסבוק. כי בסוף כשמה שגורם לפייסבוק לתת לך סיפור יותר טוב, לייצר עבורך וול יותר איכותי, זה הדאטה שלך. עכשיו, אני מניח שאנחנו לא יודעים איך זה יהיה עדיין, כנראה הם ישמרו גם את הדאטה שלך אצלם, וישתמשו בזה בשביל להפוך את זה ליותר טוב, ופייסבוק כן רוצים לשמור על הדאטה שלך. מה שהם רוצים אבל, זה לא להיות האורחים של הרשת. והוא אומר את זה שם בצורה מאוד, מאוד כנה, צריך להגיד. משמע, אני לא רוצה להיות במצב שבו לקוח שלי, הדבלופר, שמשתמש בפלטפורמה שלי ומשפר אותה, אני לא רוצה להיות השוטר שלו. להגיד לו, השתמשת בזה לא טוב. אני לא מרגיש שאני טוב בזה. זה שם אותי בסיטואציה לא נעימה מולו. והיוזר, האחראי, יכול להחליט מה הוא רוצה לעשות עם הדאטה. אז זה לא שהם לא רוצים פה את הדאטה. הם לא רוצים את האחריות של מה לעשות איתו. הם לא רוצים את היכולת בחירה. וצריך להגיד, יש פה באמת משהו שהוא שהוא נכון. אתה מבין, אתה רוצה לתת לאנשים בחירה על ה... יכולת לעשות את ההחלטות שלהם, לשלוט על החיים שלהם. אבל זה באמת לא כזה פשוט. אנחנו רואים את זה בעולם של הביטקוין, אנחנו רואים את זה בעולמות שלנו, של הכלכלה, של הפנסיה. אנשים לא אי אפשר תמיד לסמוך על אנשים, זה לא פייר לדרוש מאנשים תמיד לדעת את כל מה שצריך לגבי הדאטה שלהם. לדעת את כל מה שצריך לגבי הבחירות שלהם.
אני רוצה לתת כמה הסתייגויות לסיפור הזה, שנשמע מאוד מהפכני. דבר אחד, וצוקרברג אומר את זה בעצמו,
אין לנו מושג איך זה יקרה. איך זה ייראה?
אנחנו לא יודעים אם זה אפשרי.
כן.
כזה, אני לא יודע איך לעשות את זה. Potentially interesting, הוא אומר חד משמעית, לא יודע איך לעשות את זה כרגע.
כן, בוא נגיד גם, אנחנו מדברים על זה שנה בערך, כן? אולי לא, אני ואתה מדברים על זה שנה, הסיפור הזה בכותרות כבר המון המון זמן.
נכון. והדבר השני, והוא מדבר על זה גם כשהוא מציג את היתרונות לדבלופר, הוא אומר, הדבלופר לא צריך לחשוש מזה שפייסבוק יש להם יד על המתג והם יכולים. כמה פעמים, אני בטוח שב-90% מהמקרים, זה דברים שפייסבוק בחיים לא... אין שם שום סיפור כזה, זה בכלל לא עולה שום שאלה שפייסבוק יתערבו בדבר כזה. זה דברים שהם straight forward לחלוטין. ובאמת המקרה קצה של קיימברידג' אנליטיקה הם כזה מעניינים, אבל זה לא יתרון מבחינת המפתחים. הרוב המוחלט שלהם.
לא, אבל זה כן חיסרון פסיכי. זאת אומרת, המקרים האלה, שאתה אומר נכון, המפתח הממוצע לא חושב על זה וואי פייסבוק, בדרך כלל, האמת אלא אם כן הוא סטארט-אפ, ושמענו סטארט-אפים שפייסבוק יכלה להוריד להם את השלטר, אבל בדרך כלל לא חושב על זה, פייסבוק תהרוג אותי. לעומת זאת, המקרה החריג הזה, שלא מטריד את המתכנת, מאוד מטריד את פייסבוק. האמצעים שהיא צריכה להפעיל בשביל למנוע את קיימברידג' אנליטיקס האחד, מבין האלפי, עשרות אלפי, אלוהים יודע כמה מפתחים שרצים לה על הפלטפורמה, פוטנציאל הנזק של זה עצום, והמשאבים הם עצומים. והם מצאו פה איזשהו workaround נחמד, ואני חושב שזה שם כל מיני שאלות שאנחנו נראה אותם גם באייטם הבא, של מה, אז מה בעצם הביזנס של פייסבוק? כי פייסבוק will prosper מזה שמפתחים לה על הפלטפורמה, היא תרוויח מזה שמשתמשים ייתנו את זה, האם משתמשים יהיו מורווחים בסוף? האם יהיה פה איזשהו משהו שהוא יועיל גם לפייסבוק, גם למשתמשים וגם למפתחים? אני בכלל לא בטוח.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו שהוא יותר קשור לשוק הזה באופן כללי. אנחנו נמצאים בעיצומו של הקריפטו ווינטר.
נכון.
קריפטו ווינטר בעצם אומר ש... מתי זה היה? לפני שנה, שנתיים? שהיה את הפיק של
לפני פחות. כן, לא, שנה וחצי.
היה פיק של סטארט-אפים של קריפטו, של השקעות בקריפטו, זה היה נושא מאוד מאוד חם. ואנחנו רואים עכשיו דעיכה של הדבר הזה מבחינת כמות העניין. כי הבינו שיש שם דברים נורא מסובכים, בגלל כל מיני סיבות. בגלל הרבה מאוד פרוד שהיה שם. ואני רוצה לשאול אותך, כשאייטם כזה, כשאתה לוקח גוף א', נורא מוכר ומכובד, כמו פייסבוק ומרק צוקרברג, שאומרים, אנחנו רואים use case אפשרי לדבר הזה אצלנו, וה-use case הזה דרך אגב הוא לא customer facing בדיוק. זאת אומרת, הוא משפיע על הקסטומר, אבל זה לא ברמת הוולטים והדברים האלה.
אני לא בטוח שאתה צודק. זאת אומרת, האימפלמנטציה של זה, עם כמה שאנחנו יכולים להגיד איך שהיא תראה, בסוף מה שיקרה פה, החלון יראה אותו דבר. זאת אומרת, יש סיכוי שהכל יראה בדיוק אותו דבר. במקום שקונקט וויז פייסבוק, כזה יבקשו ממך רשות להשתמש בדאטה שלך. זה הבדל, יש סיכוי שזה יהיה ההבדל היחידי, זה למה זה כזה יפה.
ובגלל זה אני רוצה לשאול, בהינתן שזה משהו שהוא בקונסטלציה הזאת, מה נראה לך ההשפעה של דבר כזה לקריפטו ווינטר? אתה חושב שדברים כאלה עוזרים לתעשייה?
שמע,
או דווקא לא עוזרים?
אני לא, קודם כל אנחנו שומעים את פייסבוק מדברת סביב זה כבר המון זמן. אוקיי, אמנם עכשיו זה יותר ספציפי, ועד עכשיו אפילו אנחנו פה בפודקאסט ניסינו להבין מה הם עושים, אבל הם מדברים על זה הרבה זמן. אז אחד, כן, זה עוזר לתעשייה בכל מיני דברים. אנשים בתעשייה הזאת, אחד הדברים שהכי קשים להם זה כזה להבין איפה ה-use case, מי יהיה מוכן להשתמש בזה, איפה ה-business need האמיתי. דרך אגב, אני חושב שהדבר הכי טוב פה זה כזה, אני ממש יכול להבין, וכנראה אפשר גם לשים מספר על כמה פייסבוק יחסכו, אם הם יעשו את זה. בהכנות משפטיות, בלפטר מלא אנשים שעוברים על הקוד ומבדים שהם לא... זה משהו שלא תמיד יש אותו בבלוקצ'יין בצורה כל כך מובהקת, אז מהבחינה הזאת זה בלי ספק תומך. אני לא טכנולוג אבל, אבל ממה שאני מבין, אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהאימפלמנטציה של הדבר הזה. כל הזמן אתה קורא את האנשים שהם מבינים באמת בעולם, אנחנו עכשיו בשלב של לשים את העמודי טלפון של הברזלים. אנשים מנסים לבנות את הברזלים והם לא כזה מצליחים. זאת אומרת, היום בשביל לעשות דבר כזה, אתה תצטרך ללכת לארנק שלך, ואולי אפילו לעשות copy-paste לכתובת של 46 תווים, או להשתמש בכל מיני תוספי גוגל, תוספי קרום לא כאלה פשוטים. זה לא תהליך טוב כרגע, זה תהליך מסוכן, ויש כל מיני מחקרים שמתפרסמים לפעמים על כמה ביטקוין בעולם הלכו לאיבוד. והתשובה היא המון. אוקיי, לפני, לא חשבתי לפרסם על זה פה, לפני חודש, זירת מסחר בקנדה, אתה שמעת על זה דרך אגב?
לא.
הפאונדר של המט, זה היה ממש בשלבים התחלתיים, של המט, מה לעשות? וכזה, הקיז היה אצלו. אף אחד לא יודע איפה, כזה, זה עניין עכשיו. עכשיו, זה לא ארנק שלי או שלך, שיש שם כזה שקל וחד. זה כסף של אנשים. אני חושב שמצאו לזה בסוף איזה פתרון, מצאו את זה, אבל כזה, באותה מידה, זה יכול ללכת לזזל.
כן.
זה כאילו דברים באמת שכזה לא בריאים כרגע, וצריך למצוא דרך לעשות את זה.
מגניב, ויש לנו מעבר
לא חד בכלל.
לא חד, מעבר די חלק.
כן.
נתחיל אבל מהפרמיס.
נתחיל מהפרמיס.
כותרת The Verge, How YouTube Helps Flat Earthers Organize. Flat Earthers, אנשים שמאמינים שכדור הארץ הוא שטוח. תיאוריית קונספירציה. ובעצם המאמר מדבר על זה, שלקחו אנשים שהם Flat Earthers ושאלו אותם, האם היית Flat Earther לפני שנתיים? אומרים, לא. איך שמעת על Flat Earth Theory? אומרים, YouTube. והיה אחד שאמר
שהוא מתוך ה-30.
כן, היה אחד מתוך ה-30 שאמר שהוא לא שמע על זה ביוטיוב, ושאלו איך שמעת מבן דוד שלי ששמע ביוטיוב. במילים אחרות, ערוץ ההפצה הכי גדול של התיאוריה של הפלט ארת, זה יוטיוב.
כן. עכשיו, דיברנו פה בפודקאסט על פייק ניוז, ואיך רשתות חברתיות עוזרות לזה, וצריך להגיד, זה לא שיוטיוב שמים בה, מנסים לקדם במודע את הדבר הזה.
ההפך.
נכון. יש להם איזשהו recommendation engine, נכון? מנוע המלצות. אתה מסתכל על דברים פסיכיים ביום יום שלך, כזה, אוי, גם זה משהו שפסיכיים מסתכלים עליו. ולכן...
זה הם... יותר מזה, בגלל שהם מסווגים את ה-flat earth בתור borderline content. מה זה borderline content? content שאנחנו לא הולכים להסיר אותו, אבל אנחנו לא נשים אותו ב-recommendations. זה התגובה של יוטיוב לתופעה הזאת. אני רוצה, לפני שאנחנו נכנסים מעבר לזה, אני רוצה להגיד... יש סנטימנטים מסוימים של פאניקה בכתבות מסוג זה, אוקיי? ואחד הדברים למשל שמוזכרים בכתבה הזאת זה ה-Tide Pods. שיגעון ה-Tide Pods. כן, מה כן. זה ה-Tide Pods? Tide Pods זה כמו מין כדור קטן וצבעוני של ג'ל שאתה שם במכונת כביסה.
זה ג'ל כביסה שנראה יפה, צבעוני.
זה, כן, זה כמו כדור כזה.
כן.
והתחיל... וידאוים מאוד ויראליים של אנשים שאוכלים את הג'ל הזה, כי זה כאמדיוטים.
לא, זה לא כאמדיוטים, כי אוניין, שזה אתר,
זה, כן,
אתר סטירי.
ב-2015 היה משהו באוניין, באתר סטירי של...
שהוא הוציא סרטון של ילד שכזה מכריז על הטייד פוד צ'לנג'.
כן.
אוקיי? כמו שכזה יש כל מיני צ'לנג'ים אחרים, שהיה את הזה עם הרכב שאני לא זוכר, כל מיני צ'לנג'ים, וסרטון מזויף. שכזה הטייד פוד צ'לנג', כזה הילד כזה אומר כזה... תאכלו את הדבר הזה, וכזה, זה עבד יותר מדי טוב, אנשים לא הבינו את הבדיחה.
זה לא, בגלל ששנתיים לא קרה כלום, ושנתיים אחר כך מישהו ראה את הכתבה הזאת, וכזה, אשכרה עשה את זה. אבל...
הרבה אנשים.
הרבה, זהו, הרבה...
עשרות.
רגע, הרבה מאוד אנשים ראו את הוידאו הזה, והוא נהיה מאוד מאוד ויראלי, והכתבה מביאה את הסיפור הזה בתור דוגמה של, it's all fun and games until it's not, כזה בשלב מסוים זה חיי אדם. ואז אני אומר, בוא, הם מביאים מספרים מאוד מעניינים. המספרים שהם הביאו...
הם עשרות, זה לא, לא מדובר פה על אלפים.
בשנה, ב-2018, היו 50 טינג'רס שהגיעו. ואני אומר, 50 טינג'רס? זאת המגפה שאתם מוכרים לי? כזה, ה-50 טינג'רס האלה, אני חותם לך, היו מגיעים לבית חולים one way or another, אוקיי?
שמה! אני...
לא, כי אתה אומר... כי אתה מסתכל על הצפיות האלה, ואתה אומר, זה נורא ויראלי, וזה נורא זה, וזה נראה מפחיד, אבל בסוף אתה מסתכל, ואתה אומר, מתוך המיליוני אנשים שצפו בזה, היו 50 אידיוטים שניסו את זה, בתוך ארצות הברית, כזה, זה כלום. זה שום דבר. אני חושב שאתה יכול למצוא 50 אנשים שיעשו כל דבר בארצות הברית ב-2018.
שמה, אתה תמיד צריך להסתכל על פאנל, אוקיי? תמיד אנחנו מסתכלים על כמה אנשים צפו בזה, כמה אנשים... חושבים שיש היגיון בתיאוריות קונספירציה, ואז כמה אנשים חושבים שיש היגיון בפלאט ארת'רס, ואז כמה אנשים חושבים שכזה השכן שלהם מוביל את הקונספירציה, ואז יש אחד שכזה חושב צריך להרוג אותו בשביל לחשוף את הכל.
אני רק באתי להצביע על זה שה-use case הספציפי הזה, הדוגמה הזאת שהם הביאו היא דוגמה מאוד לא טובה בעיניי, אבל חד משמעית, אם יוטיוב הוא במה, והיא במה שהיא פאבליק, נכון?
במה פתוחה לחלוטין.
בניגוד לטלפון שאתה מתקשר אחד לאחד, זה יותר כמו עיתון או משהו שהוא פומבי. אז אם אתה נותן לאייסיס ואתה נותן לדברים כאלה להפיץ את הרעיונות שלהם, וזה יכול להיות פחות חיובי.
נכון.
רק צריך לדעת להבחין בין פאניקה לבין דברים שהם יותר משמעותיים. זאת הייתה הנקודה שלי סביב זה.
נכון. אבל אמרת שזה מעבר חלק, ואני לא הבנתי למה זה היה מעבר חלק עכשיו.
מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על פלטפורמה, שיש שם כל מיני תכנים, ואנשים כועסים על התכנים בפלטפורמה, כמו שבפייסבוק יש...
נכון.
עכשיו, זה נכון שפה יש, בעצם קודם דיברנו על נקודת הכניסה לפלטפורמה וההתממשקות איתה, ופה אנחנו מדברים על התוכן שנמצא בפנים. אבל בשני המקרים אנחנו מצפים מהפלטפורמה להיות אחראית למודרציה של שני ההיבטים האלה.
עכשיו, השאלה שלי זה, האם הקור פרופישנסי של יוטיוב זה לבוא ולערוך? זאת אומרת, להגיד... הם יודעים להגיד הרי שהתוכן הזה מתאים לך. יש תוכן A שמתאים לפרסן A. אבל האם הפרופישנסי שלהם זה לבוא ולהגיד על תוכן A בפני עצמו, למשל, תוכן של Flat Earth, שזה תוכן שהוא לא מתאים בפני עצמו. והתשובה היא לא. או לפחות הם לא רואים את זה ככה, או אם אני אצטרך לנחש, הם מאוד מאוד היו רוצים שהמטלה שלהם לא תהיה עכשיו לעבור על התוכן ולסמן אותו כ-borderline content. ואם אני מחבר את זה לאייטם הקודם, אני בעצם אומר, בעולם שהוא decentralized, בעולם שבו ליוזר יש שליטה, ובעולם שבו יוטיוב לא רוצים את הכאב ראש הזה, הם יכולים לבוא ולהגיד, שמה, מה שאנחנו ניתן לך זה את האלגוריתם. בנוסף אנחנו גם ניתן לך, חובב אייסיס מושבע שכמוך, את האפשרות לצפות באיזה תוכן שאתה רוצה, אבל אנחנו לא עושים את הסינון הזה. אנחנו אומרים לך, תן למי שאתה רוצה את האפשרות. ואז אתה בא ואתה שואל, איפה הגבול בין הביזנס שלהם, מה שהופך אותם לכאלה טובים, שזה מנגנון סינון ומרקט ונטוורק אפקט ומלא דברים, לבין הצורך שלהם להגיד, שמו, יש פה נקודה שאני פשוט לא רוצה לעבור אותה. אוקיי? איפה ההבדל בין ביזנס לאחריות?
ואני אגיד ברמה אנקדוטלית, כן. כי הם כן עושים את זה היום, וגם פייסבוק עושים את זה היום, הם לגמרי עורכים, ואיך נכון. הם עורכים של הפלטפורמות, זה הרי המון 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 קונטנט. אז ככה, יש בהודו אנשים, אוקיי? מאוד מאוד מסכנים, באמת, אחת העבודות קשות.
שצריכים לעבור על כל השיט שלכם.
על עריפת ראשים, על כזה דברים גזעניים במפגיע, והם צריכים להחליט.
אתה זוכר שיש פרק של סאוט' פארק מטורף בנושא?
זה, כן, וזה, זה, זה, זה אמיתי לגמרי. כזה, יש חברות שזה מה שהן עושות. כל פעם, ודרך אגב, זה איך זה עובד, זה, חלק מזה זה ברמה של, automated, וחלק מזה זה פשוט זה שאתם עושים פלאג למשהו כ-inappropriate, ואז
כן, צריך ואז כזה, יש הודי מסכן בין 17 שכזה צריך לבדוק את התוכן שאמרתם שהוא inappropriate.
אז אם דיברנו קודם על inefficiencies, זה האימא של ה-inefficiency. נכון? כל מה שאנחנו מדברים על הסקיילינג של חברות תוכנה, כי הן לא צריכות מלא אנשים, זה מלא אנשים. בהודו, עם תקציב של הודו, עדיין.
עכשיו, אני הצגתי את זה מצד אחד, אבל, מצד אחד שכאילו, הם רוצים לזרוק אחריות, אבל ניקח את זה מהצד השני. אותם חברות שעשו אוטסורס לסטרייפ, למשהו שהם לא רואים אותו כ-core proficiency שלהם. אין הרבה הבדל. פייסבוק לא רואה את ה-core proficiency שלה בלהחליט מה זה אפליקציה טובה ומה זה רעה. היא רואה את ה-core proficiency שלה ב-connecting people, לחבר אותך לאפליקציה. אם אתה תרצה, מעולה, היא עושה אאוטסורס, אבל למי עושה את האאוטסורס?
עכשיו,
ליוזר.
פייסבוק ויוטיוב, בבעלות של גוגל, הם חברות פרסום. ה-core proficiency שלהם זה להביא eyeballs ו-engagement. כמה יותר זמן שתהיה על פייסבוק או על יוטיוב, העסק שלהם יותר טוב. וזה מביא אותנו לאייטם הבא. שלכאורה עומד בסתירה מוחלטת למה שהרגע אמרתי.
נכון. אז תגיד לנו מה האייטם הבא בשביל שנוכל להסביר את זה.
אוקיי, מ-TechCrunch, Google's Digital Wellbeing Feature hits more devices including Samsung Galaxy S10, שזה אלמנט של תופעה שאנחנו מכירים גם מה-iOS, מהפון. הפלטפורמות עושות צעדים, לא בהכרח כאלה דרסטיים, אבל צעדים, כדי להוריד אותנו, להפחית את השימוש שלנו בהם. תחשבו על טלוויזיה, ערוץ 2, שהיה כזה שם פרסומת, כזה תחבא את הטלוויזיה. לך דבר עם המשפחה שלך. תעשה סיבוב בפארק. ראית יותר מדי טלוויזיה להיום. זה מטורף.
נכון. נכון, וזה פיצ'ר שבאמת עושה, אני אגיד, אני הייתי בבטא גרופ, כזה בטסטרס הראשונים, יש לי פיקסל, שהשתמשו ב-Digital Wellbeing, וזה באמת עושה, זאת אומרת, זה מאפשר לך כזה להגיד, אוקיי, I'm winding down now, כזה, אל תפריעו לי, אוקיי, או כזה, אני לא רוצה כרגע הפרעות אלקטרוניות, אני הולך לישון, עושה את זה אוטומטית, זאת אומרת, ממש עושה פה דיפולט, וזה באמת משהו פסיכי, אפשר להתחיל עם למה, אפשר להגיד שדיברנו על זה גם פעם קודמת, זאת אומרת, אחד הדברים שמדברים על זה, עליהם בכתבה, זה שלאט לאט אותן חברות מבינות מה הן עושות להרגלים של האנשים. זאת אומרת, זה לא סתם מגיע, זה מגיע בגלל שלאט לאט מבינים שלאופן שבו פייסבוק וגוגל וכל החברות האלה בונות את המוצרים שלהם, זה בנוי על התמכרות. עכשיו, זה לא בטעות, כן? זה לא כזה משהו, הם כיוונו לשם.
גם סיגריות בנויות להתמכרות.
מדהים שאתה אומר את זה, ואני אגיד לך למה זה מדהים, כי אני שמעתי לאחרונה שיחה, לדעתי זה היה של ניר אייל, שכתב את הוקט, עם אנדריסן הורוביץ, והוא בדיוק משווה את החברות האלה ומה שהן עושות עכשיו, לטעות של חברות הטבק לפני כמה שנים, אני חושב שזה היה הוא, אני אחפש את השיחה, ומשמע, חברות הטבק, מה הפריע לאנשים באותה תקופה? לא הפריע לאנשים שסיגריות הרגו אותם. הם ידעו שסיגריות הרגו אותם, הם היו בסדר עם זה והם המשיכו לעשן. מה שהפריע להם זה חברות טבק שמסתירות את זה, ולוקחות active steps להסתיר את זה, ולוקחות active steps להגיד שזה שקר, ולוקחות active steps למלא cover up'ים, והם אמרו, בונה, אני לא רוצה ש... סבבה, אני יודע. אני יודע שזה מזיק. אני לא רוצה שתגיד לי אחרת. אני רוצה שתודה, תגיד, נכון, זה מזיק, יש פה בעייתיות, אבל זה אחלה. והם אומר, זה מה שהחברות האלה עושות. עכשיו, מבינות, יש פה פוטנציאל נזק עתידי, פסיכי, כזה, אנחנו לא יודעים מהו. אנשים מתמכרים, ממש מתמכרים למוצרים שלנו, ואנחנו צריכים לפחות to allow them a way out, הוא לוקח את זה לנקודה יותר קיצונית, הוא אומר, לפייסבוק יש היום את היכולת לזהות מאוד בפשטות מי מכור. זאת אומרת, מי יש לו destructive patterns בשימוש שלו בפייסבוק, אומר כזה, אני חושב שהם צריכים לעצור אותו. זאת אומרת, להגיד לא, כמו שבתי קזינו עושים. חזון למועד, לא יודע אם זה הגיוני או לא.
ניתן דוגמה למשהו מסוים שעשו בפייסבוק ואינסטגרם, אתה גולל את הפיד, באיזשהו שלב אומרים לך, you're all caught up. ראית הכל. הם יכולים להמשיך את הפיד, תראה חודשים אחורה, מה אכפת להם, זה endless. you're all caught up. עכשיו, בוא נדבר על זווית העסקית פה. כי שוב, חברות פרסום, engagement is the name of the game. כמה יותר זמן שהם יהיו שם, יותר כסף הם ירוויחו. למה זה קורה? יש שתי סיבות שאפשר לחשוב עליהם. אחת היא יותר obvious ודי משעממת. זה פשוט, אנשים מתחילים לדבר על זה, זה PR. PR יכול להוביל לרגולציה, כמו עם הסיגריות, נכון? כזה יעשו עליהם כל מיני חוקים, יגבילו אותם והכל. אבל יש פה עוד דבר. וזה, you're killing the cow. כזה, בשלב מסוים, אתה רואה שאנשים ימחקו את פייסבוק, הם יגידו, זה משהו שנורא נורא משפיע על החיים שלי, אז אני לא אשתמש בזה פחות. אני מוחק.
בוא נדבר על זה שנייה.
אנחנו מחקנו.
בוא נדבר על זה שנייה. אני לפני שלושה שבועות באתי לספי ואמרתי לו, תקשיב, אני בדקתי את היעילות שלי במהלך היום. בדקתי איך אני משקיע את הזמן. בדקתי מה קורה לי כשאני נוגע בטלפון, זה אפילו לא רק פייסבוק. וכמות הזמן שאני משקיע בנגיעות... חסרות ערך, צריך להגיד, בפלאפון, זה אפילו לא בשביל לפתוח פייסבוק, זה בשביל לבדוק נוטיפיקציות, לבנות כל מיני דברים. מדובר פה על בזבוז זמן משוגע, שפתאום הגעתי למסקנה שלא נותן לי ערך. וכל מה שעשיתי, לא מחקתי את החשבון פייסבוק שלי.
אפליקציה.
מחקתי את פייסבוק מהפלאפון, כי מה שאמרתי לעצמי, אני רוצה להיכנס לפייסבוק, אבל כשאני ארצה. זאת אומרת, אני רוצה לשים לעצמי איזשהו בריר. שמתי סייג. מה שקרה ליום-יום שלי, זה לא פחות ממהפכני. עכשיו, אני מודע לזה שאני מפסיד איפשהו. אני מפסיד תוכן, אני נכנס עכשיו פעם בשבוע לפייסבוק בקושי. בניגוד ל... אני חושב עשרות פעמים ביום ש...
השורה התחתונה כזה שחתכת את השימוש שלך בצורה דרסטית קיצונית.
נכון.
אני גם, עם טוויטר גם. ואם טוויטר הייתה נותנת לי אפשרות, או הייתה גורמת לי להפחיד את השימוש שלי ב-10-20 אחוז, ולא ב-80-90 אחוז...
Here's your 10-minute report for today. כזה.
אז הם היו מפסידים פחות.
נכון.
בבוטום ליין של engagement, וזה סיפור מעניין כאן.
נכון. ואני רוצה בכל זאת לחבר את זה גם לפרק הקודם שלנו, על הרגלים שזה יוצר בנו, על מה זה עושה לנו המוצרים האלה, ואיך זה... אני, הדבר שהכי הפתיע אותי, היה, זה לא זה שמחקתי את האפליקציה ועכשיו אני לא נכנס. אני אומר את זה בלי סייגים. זה שינה לי את היומיום בצורה שהיא דרסטית. את ההתנהלות שלי בחיים, את העבודה שלי, את הזמן שלי עם הילד. זה פשוט שינה את הכל. וכזה, וגם שזה היה רק, פתאום אני שם לב איך אני מתנהג. זאת אומרת, היו עשרות פעמים שלקחתי את הטלפון, ואוטומטית לחצתי על האפליקציה שהייתה במקום שהאפליקציה של פייסבוק הייתה. אפליקציה אחרת נמצאת שם עכשיו, ואתה אומר, לא רציתי לעשות את זה עכשיו, כזה זה היה אוטומטי לגמרי. וזה משנה את כל האיכות חיים.
נכון. ואחת הסיבות שאתה יכול למדוד את זה, זה בגלל דברים כמו מה שגוגל ואפל עושים. אני יודע להגיד שמאז שמחקתי את פייסבוק וטוויטר, זמן השימוש שלי בטלפון, ותחשוב על זה שהאייפון רוצים שתשמש בטלפון שלהם, נכון? הוא נחתך בחצי.
מדהים. חצי.
חצי. יש לי שעה וחצי של זמן... טלפון ביום, וזה היה 3 שעות פעם.
טירוף.
כן.
וואו, 7.5 זה ממש מעט. אתה אבל גם במחשב הרבה עם הוואטסאפ וזה.
נכון.
מדהים. אני באמת חושב שזה מדהים. ונראה לי, אני, זה משהו שאני עכשיו ממש בתוכן, אז יש לי תחושה שיצא לנו לדבר על זה עוד קצת, אבל זה באמת אחד ההיבטים הכי מרתקים באינטראקציה שלנו עם טכנולוגיה. נראה לי הספקנו להיום. אני חושב שהיה פרק מעולה.
הבטחנו דיסנטרליזיישן.
הבטחנו.
נתנו.
אחריות אישית דיברנו.
נתנו.
קצת חברות גדולות ודאטה.
פשוט הבטחנו וקיימנו.
דליברי. פאקינג דליברי. תודה רבה לכולם. בואו למיילינג ליסט, לעמוד פייסבוק, תירשמו, תראו אולי אפילו נשים לינק לפרק של וואטסאפ, של וואטסאפ, של סאוט פארק, פרק מדהים.
נכון.
ונראה אתכם שבוע הבא, אני הייתי שני קיינן.
אני הייתי ספי קלר.
ביי ביי.
ביי.